אמרתי מיטת משמעות, כתוב שיצאו לעלי כל מצרים, מצרים כמרים, זה מתייחס לאותו חלק בעם ישראל שיצא אחרי זה, כאילו עם ישראל יצא בתערוכה, התחילו מעלות השחר והמשיכו גם בשעה שזרחה השמש, כך הוא אומר, והנה יש מתחילת הרגע הזה כמו חשב שעה או שלישה, והנה יש לנו בוקר, והחושב בבוק, כמו ותשכם מגילתם עד הבוקר, ושם כתיב, ותרם הכיר יש את חיו, מבינים את הרעיה שלו, ותשכם מגילתם עד הבוקר, ואמר בכן כתוב שהיא הלכה בטרם יכיר יש את ראו, זאת אומרת שהבוקר הוא עדיין חושך. בגלל יום ישראל שיצאו בתחילת עבוד השחר, ועודנו לילה בדרך התורה, ברור שהמשפט הזה הוא מוסיף בשביל הפסוק בדברים, שנקרא הוציאך השם אליך ממצרים לילה, עודנו לילה בדרך התורה, עד רוח השמש. ואלה היו קרובים למצרים, ואחרים שהיו רחוקים יצאו בו ביום, נקרא רב היה. על כן כתוב הוציאך השם אליך ממצרים לילה, וכתוב אחר, היום אתם יוצאים, היום דהיינו בשעות האור. ועוד אולי ישראל יוצאים ביד רמה, בכיתוב שהמצרים מקברים, וביום יקברו, ולא בלילה. זאת אומרת שחלק יצאו בעלות השחר שנקרא לילה, וחלק יצאו בהמשך. למה, עוד רגע, למה אבן עזרא זקוק לעניין של השעה ושליש? למה הוא לא יכול לומר שחלק יצאו בחצות, אבל קיבלו רשות לצאת כבר בחצות? אז למה הוא לא יכול לומר שחלק יצאו בחצות, וחלק יצאו למחרת? למה הוא צריך להגיד שמה שנאמר לילה, הכוונה מעלות השחר ואילך, הרי אם קיבלו רשות לצאת מחצות, למה הוא לא יכול לומר בצורה יותר פשוטה? שעל מה שנאמר לילה, זה על אלה שיצאו מחצות ואילך. בפשוטה, שאחרי הפסוק אומר, ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו, עד בוקר. אז אפילו שפרעה נתן להם רשות לצאת, אבל לפי הכלל, ההנחיה של הקדוש ברוך הוא, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז הוא חייב להתחשב גם בציווי הזה, זאת אומרת, לפני בוקר הם לא יצאו. ואף אחד מכן כתוב שיצאו לילה, לכן הוא אומר שהלילה זה מהבוקר עד פריחת השמש. יש לו עדיין שעה ושליש שהיא מצד אחד לא נופלת תחת האיסור של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אבל מצד שני זה יכול להיקרא לילה, כלומר יש בוקר לפי אבן עזרא שנקרא לילה, וזה השעה ושליש. מכאן אתם מבינים למה הוא מדגיש כל הזמן שאף פעם שזה נקרא בוקר, זה עדיין לילה. בוקר זה בשביל אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ולילה זה בשביל הפסוק בדברים, הוציא אחרי שם ילכם למצרים לילה. ואני חושב שזה גם מסביר את מה שהוא אמר, ונתן להם פרעה ש... כי משה ואהרון היו בלב תצפת בארץ רעמסס עם ישראל, רק במצרים שהייתה מקום המלוכה שהיה שם פרעה, והנה יצאו הם, מי זה הם? משה ואהרון, מפתח ביתם במצוות השם החצי הלילה. למה במצוות השם? לא יודע מה התכוונת לומר מקודם, אבל ברור לי כעת שמה הוא מתכוון לומר במצוות השם, למה הוא עושים את המילים? למרות האיסור אתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר, משה ואהרון קיבלו אישור מיוחד. משה ואהרון קיבלו אישור מיוחד. זה כתוב בפסוק שהם קיבלו אישור מיוחד לצאת? זה לא כתוב, אבל הוא משער כך, שאם הם יצאו כנראה הם קיבלו אישור מיוחד. זה גם מסביר את העובדה שבן עזרא לוקט שם בלשון, והנה יצאו הם מפתח ביתם במצוות השם בחצי הלילה. כתוב בפסוק אצלנו שמשה ואהרון יצאו מפתח ביתם? זה לא נאמר. למה הוא מוסיף את המילים והנה יצאו הם מפתח ביתם במצוות השם? זה כנגד האיסור, ואתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר. משה ואהרון באופן יוצא מהכלל קיבלו אישור, למרות שזה לא כתוב בפסוק לצאת מפתח ביתם בחצי הלילה. למה? כדי ללכת להודיע לישראל שהם ברעמסס על היציאה, כדי שהיציאה תוכל להיות בבוקר. הרי בבוקר מותר לצאת. אבל אם לא יודיעו להם, אם משה ואהרון לא ילכו מחצות הלילה, הם לא יספיקו להגיע לאיפה שישראל נמצאים, אפילו בבוקר. כדי שהיציאה תהיה בבוקר, צריכים לצאת משה ואהרון כבר באמצע הלילה מארמונו של פרעה לרעמסס, יגיעו לשם בבוקר, יארגנו את היציאה ויצאו בבוקר, שזה עדיין לילה, ועל זה נאמר בדברים לילה, אבל הרוב המכריע לא יוצא אלא עם זרוח השמש, כי זה עניין שלוקח זמן עד שכולם מתארגנים ליציאה. החלק הראשון יוצא בעלות השחר, החלק העיקרי יוצא שעה ושליש אחר כך, אז פסוק בדברים מתייחס לעיקר, אלא לחלק שיצא בעלות השחר, ופסוק, הפסוקים בשמות שמדברים על היציאה ביום, מדברים על החלק העיקרי שיצא בזרוח השמש, ומשה ואהרון עצמם באופן פרטי, רק הם יצאו מחצות ואילה. מה זה יצאו? הלכו מפרעה לישראל לרעמסס, הודיע להם על היציאה. כן.
היציאה של משה
ואהרון
בעצם היא
מתחילה כבר
את
יציאת
ישראל,
והיא התחילה
בלילה.
קשה לי. קשה לי לומר כך, כי עד אני לא מבין למה הוא צריך לומר שבני ישראל יחשבו לצאת מהבוקר, הבוקר עדיין נקרא לילה בדרך התורה. בשביל מה הוא צריך את זה? אם הוא בא, אם מה שמתרץ את הפסוק הדברים זה כבר משה ואהרון, בעצם היציאה של משה ואהרון, אז בשביל מה הוא צריך להדגיש כל כך הרבה שזה עדיין נקרא לילה בדרך התורה?
למה הוא צריך להדגיש
שמשה ואהרון יצאו בלילה? למה הוא צריך זה פשוט ותיף תעקב את העם מצרים, יקרא למשה על ההון לילה ומקום מוצאו מתוך עמי. הוא מניח שזה קרה בהמשך לפסוק כ"ט, ויהי בחצי הלילה והשם יקרא כל בכור, והוא כתוב שהוא קורא למשה ולאהרון, אז הוא רוצה לתאר לך את התמונה. איך התמונה? משה ואהרון יוצאים בחצות, כדי לאפשר לישראל לצאת בבוקר, מפני שגם מבחינה ריאלית, משה ואהרון נמצאים בארמון פרעה וישראל נמצאים רחוק. אז הוא פשוט רוצה לתאם את שלושת הזמנים, והיא בחצי הלילה, שלדעתו זה לא רק היה רגע הכאה, זה גם היה רגע ההודעה למשה ולאהרון, וזה אישר לישראל לצאת עם עלות השחר, ועל זה נאמר בדברים האלה, ככה אני מבין. כן?
לגבי
החלקים של עם ישראל,
אני רק יכול להגיד שזה אותו פרק זמן, אפשר
לקרוא לזה
בוקר, אפשר
לקרוא לזה
לילה.
הוא אומר, בסוף פירושו הוא אומר, וכתוב ומצרים מקברים, וביום יקברו, כבר פירשתי. כלומר, יש לו כמה רעיון שבני ישראל יצאו לא בחושך. כתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה לעיני כל מצרים, בחושך זה לא יד רמה. וכתוב מצרים מקברים, כשבני ישראל יוצאים, מצרים מקברים את מתיהם. והוא אומר שביום יקברו, דהיינו באור, כשהוא אומר ביום הוא מתכוון לשעות האור. כלומר, יש לו רעיון בספר שמות, שבני ישראל יצאו בשעות האור, וזה ביד רמה, וזה מצרים מקברים. וזה לא מסתדר לו עם עלות השחר, למרות שזה יכול להיקרא בוקר. בוקר לחוד ויום לחוד. כאילו יש בוקר, שזה עלות השחר, אבל יש יום שזה שעות האור.
אומר להם שהם ייצרו באיזשהו רגע מסוים. דברים שמראש הם מוכרים, אבל לא כל כך
מוכרים.
מה?
כי בעצם הם עושה תיבותיכם ארץ ישראל. אז אי אפשר
לעשות
מה
הוא
אמר
להם? לא, זה מי אומר את הפרשה הזאת למי? למי אומר את הפרשה הזאת למי? זה לא בטוח שכל הפסוקים הללו נאמרו כבר למשה שכל הפסוקים הללו יאמר אותם לישראל ברגע הזה, אבל אפילו אחי, יכול להיות שהוא אמר להם רק את החלק הראשון. אבל מה שכי בעצם הלב הזה הוצאתי. טוב, הם צריכים לדעת באיזה רגע הם רשאים לצאת, הם יכולים ככה.
לא, לא צריך
לצאת
בוקר, אני
לא
מבין,
אז מה, יותר
שם?
לא
צריך
לצאת בוקר. ידעו שצריכים לצאת באיזשהו שלב, אבל מי יחליט על השלב? מה, ברגע שיהיה הבוקר כולם יחצים ממצרים, ואם פרעה יביא צבא ויעצור אותם, אז מה? הם צריכים אישור של פרעה לצאת. שום אדם מעם ישראל לא היה יוצא בלי אישור של פרעה. אמרו להם לא לצאת מבטח הבית עד בוקר בהקשר של מכת מצרים, בלי שום קשר ליציאה ממצרים. ניתן היה לשער שהיום הזה אנחנו נצא, אבל צריכים הוראת יציאה, סתם לצאת בלי הוראה. אולי פרעה לא מרשה, אולי יש לו חיילים שעוצרים, אני יודע, צריך רשות, בלי רשות לא יוצאים. אני לא חושב שיש בזה קושי, כן.
איך יכול להיות שמקום אחד התורה קורא לזה בוקר, מקום אחד התורה קורא לזה לילה? התורה קורא לזה לילה. התורה שמנצחת את זה,
התורה זה בן עזרא, בוקר ולילה זה לא שני מושגים סותרים. בוקר זה עלות השחר, ולילה זה שעות החושך. וכיוון שעלות השחר הוא עדיין שעות חושך, זה לא מושגים סותרים. יום ולילה זה מושגים סותרים. בוקר ולילה זה לא מושגים סותרים. אבל הייתי מנצח את שלך בצורה אחרת, וזה כבר אמרנו פעם שעברה. נניח שאנחנו יכולים ליישב את הסתירה המציאותית הזאת. אבל עדיין השאלה הקיימת, למה התורה משתמשת בלשון כזו בספר דברים שלא השתמשה בה בספר שמות? זאת אומרת, אני כאן, אתם מבינים מה אני שואל כאלה, אני חושב שניסחתי את זה כבר פעם שעברה. התירוץ של בן עזרא הוא תירוץ שבא לסלק את הסתירה. הוא אומר, אין סתירה, אבל המונחים לא סותרים. אבל עדיין, מבחינת הבנת הפרק, צריך לשאול, אפילו שהמונחים לא סותרים, מדוע שהתורה תשתמש במונח הזה של הוצאך לילה, שבעצם בספר שמות השתמשה במונחים אחרים? וכשעיקר בני ישראל יצאו ביום, אז בשביל מה היא צריכה להשתמש במונח שהוא לכאורה יכול להתיישב, אבל הוא לא עיקר בפרשה. זו שאלה טובה. אני רק, מיד אני מגיע להתחיל את הדיון בעניין הזה, ובכל הנושא, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לרמב"ן בשמות פסוק למד א', שאני הערכתי בבן עזרא בשביל רמב"ן. רמב"ן כותב, וכאן משה לארון לילה, הוא מצטט את רש"י, אחרי זה אומר, והיה זה כמשה ואהרון לנו במצרים בלילה ולקיים דברי שאמר ויעלו כל עבדיך אלה אליי וישתחוו לי לאמור ובבוא פרעה עליהם שלחו מלאכים לארץ גושן אשר שם לישראל לתת להם רשות לצאת ונאספו כולם ברעמסס והיה יום גדול ומשם נצחו ביד רמה ומשה בראשם כמו שנאמר ויצאו מרעמסס בחודש הראשון וחמישה עשר יום לחודש מחרת הפסח יצאו נצל ביד רמה עני כל מצרים והכתוב שאמר הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה כי מעת שפטרם פרעה יקראו יוצאים. כלומר, לבן עזרא מעדיף, רמב"ם מעדיף את איזה פירוש? של לבן עזרא בדברים ושל לבן עזרא בשמות. מעת שפטרם פרעה יקראו יוצרים. זאת אומרת, הפירוש של לבן עזרא בדברים. לא היציאה בפועל, אלא נתינת הרשות. וכך אמרו בספרי, ולא יצאו אלא ביום, שנאמר אחד הפסח צום נעשה להם, למרות שנגאלו בלילה. ובגמרא אחרת בחורות הכל מודים שנגאלו לא נגאלו אלא בלילה, שנאמר הוציאך של רחם ממצרים לילה. וזה מדגיש את שלב הגאולה. וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, שנאמר אחד הפסח צום נעשה להם לכל מצרים. ויש אומרים, שימו לב, אומר רמב"ן, שיצאו ממצרים בלילה, בארץ מצרים, שיצאו ממצרים בלילה, ומארץ מצרים שירה אפס היום. למי יש פה תורת חיים, אני לא הבאתי איתי, או צד מוסד הרב קוק, שאני יודע אם אנחנו קוראים נכון, יש פה איזה נקודה, לא יודעים רבוע. בסדר, אז אין, תבדקו את זה אחר כך. ויש אומרים, שיצאו ממצרים בלילה, פסיק, ומארץ מצרים שירה אפס היום, כי רבים מהם יושבים בעיר מצרים, ויצאו בלילה, ונאספו עם החיים ברעמסס. של מי הפירוש הזה? לכאורה זה של אבן עזרא, אבל זה לא בדיוק של אבן עזרא, כי אז אומר רמב"ן, ואיננו נכון, שהכתוב אמר, ואתם לא תצאו שבפתח ביתו הבוקר, שהיו אסורים לצאת כלל מן הבתים בלילה. אז מי שמזהה את הפירוש הזה עם אבן עזרא, יש פה טעות, מפני שהרמב"ן מקשה על הפירוש הזה, שזה סותר את ההלכה שאסור לצאת לפני הבוקר. כלומר, רמב"ן הבין את הפירוש הזה, שהחלק הראשון של היוצאים יצאו עוד בלילה, והתכוננו ליציאה ממצרים בכללותה ביום. אבל לא זה מה שאבן עזרא אמר. מה אבן עזרא אמר? שהחלק הראשון של היוצאים יצאו מתי? עם עלות השחר, ולכן זה נקרא בלילה. ואבן עזרא הקפיד לומר שהם יצאו עם עלות השחר, ושזה נקרא לילה, כדי שזה לא יסתור לא את הפסוק "אתם לא תצאו מפתח ביתו", ולא את הפסוק "יצאו ממצרים לילה". אני לא יודע אם רמב"ן מצטט פירוש אחר ולא את אבן עזרא, או שהוא הבין את אבן עזרא אחרת, לא ברור לי. אבל מה שכן ברור לי, שאבן עזרא נזהר מהקושייה הזאת, ולכן פירש את מה שפירש. מה שלא לגמרי ברור לי זה שאם אבן עזרא, אם רמב"ן הבין את אבן עזרא נכון, והפירוש שהוא ציטט פה זה לא הפירוש של אבן עזרא, אז לא ברור למה הוא לא התמודד עם הפירוש של אבן עזרא. יש פה נקודה לא ברורה. כי אבן עזרא כן התגבר על הקושייה הזאת של רמב"ן נקשה. עכשיו, אם רמב"ן מתמודד עם פירוש אחר שהוא לא פירוש אבן עזרא, זה דוחה אותו, למה הוא לא מתמודד גם עם ההצעה של אבן עזרא? זה לא לגמרי ברור. אלא מה, נגיד שהבין את אבן עזרא לא בצורה לא מדויקת, גם כן קשה. אבל אני דיברתי בצורה די ברורה, אני מניח שרמב"ן הבין אותו. לכן הנקודה הזו נשארת אצלי בתאריך עיון, למה רמב"ן פה, את מי רמב"ן פה בדיוק מתקיף.
שהרמב"ן מביא את האבן, שהוא מביא שומרים כאן, אז יכול להיות שאם זה אבן עזרא, אז הוא היה נוקט בשם רבי אברהם.
לפעמים הוא מביא בשם יש גם את אבן עזרא, גם בשם יש אומרים, אבל עדיין השאלה נשארת למה הוא לא מתמודד עם פירוש אבן עזרא. אם הוא לא התכוון לאבן עזרא, וסביר שהוא לא התכוון אליו, כי אולי לפניו נוסח חושב בן עזרא, אני לא חושב, בדרך כלל לפני רמב"ן היה נוסח בן עזרא שיש לפניו, לא היה לו נוסח חושב בן עזרא, אפשר לראות במקומות אחרים. אולי הוא לא הסכים עם בן עזרא, אבל היה צריך לומר את זה, ואתה לא דיבר על זה. אז כאילו הוא מתקיף את בן עזרא על פי התפיסה של רמב"ן. כן, אבל זה קצת, זאת אומרת, היה צריך לפרש את דבריו, והיה צריך לבוא ולהגיד שבנקודה, זאת אומרת, הוא לא ממקד בדיוק את הוויכוח. אם זה הוויכוח ביניהם, שלפי דעת רמב"ן אין שלב שיכול להיקרא גם בוקר וגם לילה, היה צריך למקד את הוויכוח שלו. טוב, אני משאיר את העניין הזה בצריך עיון, אני לא רוצה יותר מדי למתוח את כל הנושאים הללו, ואני רוצה כעת לחזור אל הפרשה שלנו בדברים, לנסות בכל אופן להבין את זה, כן.
המבשר דבר ביחד שאומר, בוא נצא ביד רמה. הוא אומר, המחי תל אביב אנחנו שנצא בלילה. אז בין אם זה עלות השחר, בין אם זה לילה, הרמב"ן אומר, זה לילה, כי אי אפשר, זה לא, אי אפשר לומר שזה יד רמה.
ואתה מבוססת את ההרצאה הדופה הכל, הבנתי, אבל עדיין אני חושב שזה לא ממוקד מספיק הוויכוח של מלך, יכול להיות, אבל זה לא מספיק ממוקד. טוב, אני רוצה לחזור לפרשה שלנו בדברים. בקיצור, אנחנו ראינו כמה וכמה אי התאמות בין הפסוקים בדברים לכן הפסוקים בשמות, והדעותים לא תמיד ישבו אותם כל צורכם, וגם אם רוצים ישבו את הסתירות, עדיין יש מקום לשאול למה התורה השתמשה בלשון הזאת. עכשיו, כדי לנסות להתגבר על הלנסות, זה לא בטוח שנצליח, אנחנו בכל אופן נראה מה ניתן לעשות, אני מבקש שנחזור ללכת בדרך שהצעתי כבר כמה פעמים פה במסגרת הזאת, ללמוד את הפרשה בדברים כמות שהיא, אבל לנסות לשים לב לאיזושהי איזשהו מבט מיוחד שהפרשה בספר דברים משקיפה על העניין, ואולי המבט השונה שדרכו הפרשה מביטה על הנושא, אולי המבט השונה יבהיר לנו את השינויים הנקודתיים. כלומר, יכול להיות שכל השינויים המקומיים שהערנו עליהם הם פועל יוצא של זווית ראייה שונה של כל הנושא. בואו נחזור חזרה לפסוקים בדברים, ואני מבקש פשוט לקרוא ולראות כמה נקודות שלא ציינו אותן בקריאה הראשונה. שמור את חודש האביב, ועשית פסח לה' אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה. בתקופה, דיברנו על העניין הזה, תשים לב מתי מגיע חודש האביב, כדי שתוכל לעשות פסח לשם אלוהיך, כזכר ליציאת מצרים. וזבחת פסח לשם אלוהיך, צאן ובקר, המקום אשר יוכל השם לשכן שמו שם. עכשיו תעקבו רגע על פסוק א', האם פסוק א' מובן לכם כל צורכו? שמור את חודש האביב, ועשית פסח לשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים. אני חושב שאנחנו לא נתנו את דעתנו מספיק על המשמעות של שני חלקי הפסוק הזה. איך מנמקים את הפסח? מה הנימוק שעשיית הפסח? כי בחודש האביב הוציאך השם אלוהיך ממצרים. שמור את חודש האביב ועשית פסח, כי בחודש האביב הוציאך. תעשה פסח להשם אלוהיך, מפני שהשם אלוהיך הוציאך. זה קישור פשוט לכם, שהפסח הוא בגלל שהשם הוציאנו? כמובן זה תלוי בשאלה איך מבינים את ההוראה של המילה פסח. מה זה המילה, מה פירוש פסח? האם זה קורבן או האם זה חג, איזה חג? חג המצות, מה אתם אומרים על זה? האם פסח זה קורבן הפסח או זה חג המצות? בתורה כשמשתמשים במונח פסח מתכוונים לקורבן הפסח שמוקרב ביום י"ד או לחג המצות שמתחיל מליל ט"ו. תעזור רגע את הפסוק עצמו, אני אומר בתורה בכלל. פסח בדרך כלל מדבר על הקורבן, יש כאלה שאומרים שהוא מדבר על חג, אבל לא על חג המצות, אלא על איזשהו חג של יום י"ד, אבל נעזוב רגע את העניין הזה. בטוח שפסח הוראתו קורבן הפסח. למשל, דוגמה מובהקת לעניין הזה, יש לנו ויקרא כ"ג, ויקרא כ"ג. שפסח מתייחס לקורבן, בהמשך זה ודאי, אני רוצה לדעת מתוך מקומות אחרים. ויקרא כ"ג, יש דוגמה מובהקת לעניין הזה, זה פרשת המועדות, נכון? ויקרא כ"ג, מה הראיה משם? בחודש הראשון אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, פסוק ד'. בחודש הראשון ב-14 לחודש בין הארבעים פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות להשם. אז יש הבחנה ברורה בין הפסח שהוא ב-14 לחודש בין הארבעים לבין חג המצות שהוא ב-15. עכשיו אם ההבחנה הזאת נכונה, ומי שימצא לי ערעור עליה אני מוכן לדון בה, בינתיים אני רואה את ההבחנה הזאת בעיקר כ"ג בצורה ברורה. אז אני שואל שאלה שנייה, האם קורבן הפסח מוצג בספר שמות כזהה עם יציאת מצרים? איך מוצג את כל עניין קורבן הפסח? כן.
מה שפסח השם הדתינו.
כך כתוב, איפה זה נאמר? זה נאמר, שמות פרק. הלו כשמציגים את קורבן הפסח בפרק י"ב, אז שם נאמר, ויהיה לכם במשמרת, פסוק ו' ב-14 לחודש הזה, שחטו אותו כל כלת ישראל בין הארבעים, שם מתואר כל הקורבן. ועברתי לארץ מצרים מלא לזה וכיתי כל כוחו בארץ מצרים אדם ואל בהמה, וראיתי, והיה אדם לכם לראות על הבתים, וראיתי אדם פצחתי עליכם, ולא יבכם נבל למשחית, והכותי בארץ מצרים. אני קראתי את פסוק י"ג. עכשיו אתה שולח אותנו גם, נתחיל עוד פעם בפסוק כ"א. ויקרא משה לכל דגני ישראל ומלא משחו, קחו לכם צאן משפחותיכם שחטו הפסח. קחתם אגודת אזור וכו' וכו'. ועבר השם מגופים מצרים וראה את אדם על מה שקורה שתי המזוזות ופתח השם על הפתח ויתן למשה לבוא לבדיכם לנגוף. כשמורתם את הדבר הזה לחוקך ולבניך עד עולם. היה כי תבוא אל אבא שלי, יתן השם לכם כשר לי ברשמתם את העבודה הזאת, והיה כי אמרו לכם לכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם דבר פסח הוא להשם אשר פסח על בתינו ישראל ממצרים ולקחו את מצרים ואת בתינו יציא. פסוק מפורש, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתינו ישראל במצרים בין עוקפו את מצרים ואת בתינו יציל. מה זה אומר? שזבח הפסח שאנחנו עושים אותו, קודם כל קראנו שזה והיה אדם לכם לראות על הבתים וראיתי אדם פצחתי עליכם, ועכשיו כשמדברים על משמעותו לדורות, כי אמרו עליכם לכם מה העבודה הזאת לכם, אז עושים את הנימוק. מה הנימוק? זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתינו ישראל במצרים בין עוקפו את מצרים ואת בתינו יציל. כל משמעות קורבן הפסח היא שהשם נגח את מצרים ואת בתינו יציל. זה לא נזכר פה עניין היציאה דווקא, לא נזכר פה עניין היציאה, נזכר פה אשר פסח על בתי בני ישראל ממצרים ונוספו על מצרים ובתינו יציל. זה קורבן הצלה מהכאת מצרים. אבל זה לא נאמר, לא נאמר שזה זכר ליציאה עצמה. מה זכר ליציאה עצמה? אם אנחנו חוזרים לפרק י"ב, שם נאמר בפסוק י"ז, ושמרתם את המצוות, כי בעצם היום הזה, הוצאתי את זה בתיכם, יעד ישראל. מותם את היום הזה, דורות לכם חוקת עולם, בראשון הבא עצמו לחודש בערב תאכלו מצות, אתם אחד יוצאים לחודש בארץ. כלומר, עניין המצות, שבעת הימים, הם כנגד בעצם היום הזה, הוצאתי את צבאותיכם. אבל הפסח לא נקשר לעניין הזה, הוא נקשר להצלה מן ההקה. זאת אומרת שכבר הפתיחה של הפסוקים בדברים צריכה להפתיע אותנו. כי הפתיחה אומרת, שבוע לחודש האביב, עשית הפסח לשם אלוהיך, כי בחודש אביב הוציא הקה של מלך ממצרים לילה. כמו בא והפסח הופך להיות לביטוי לא להצלה מן ההקאה, אלא פלא לביטוי ליציאה ממצרים.
לא היה ככה אומר, אבל דווקא
להקראת
הפסוק,
שרק בראשונים, שהיה שפרש
בעצם
על האופן. לא יכולים לחזור על הראשונות, אבל נדמה לי שדיברנו על המשפט הזה בשיעורים הראשונים, והצגנו את הפירוש הרווח שאומר ששמור את חודש אביב, שהכוונה תשים לב שהפסח ייפול באביב ותעבר את השנה וכו' וכו'. אמרנו שפשט הפסוק הוא לא כך. לא כתוב תשמור ותשים לב שניסן יצא באביב, לא נאמר. כתוב שמור את חודש אביב, כמו שמור את יום השבת לקדשו. מה הוראתו? תשים לב מתי מגיע החודש כדי לקיים בו את המצווה שאני אומר לך. תשים לב מתי מגיע השבת כדי לקדש אותו. תשים לב מתי מגיע חודש אביב. אבל זה משפט שאתה לא יכול לעצור בו. שמור את חודש האביב, כי בחודש האביב הוציאך, זה לא הולך. שמור את חודש האביב למה? למה אני, שאני שומר אותו? למה אני אשמור אותו? משמעות לשמור זה לצורף דבר מסוים. תשים לב, אתה מגיע בשביל משהו. התכלית הוא להציא את הפסח, אז לא יכול להיות שהנימוק ינמק את הרשע של המשפט ולא את העיקר שלו. שמור את חודש האביב זה רק פתיחה על העיקר, להציא את הפסח. הנימוק חייב לעבוד את זה. ברור לגמרי שזה מנמק את ועשית הפסח, אני גם מוכיח את זה מההמשך. כלומר, הפסח נתפס כאן זכר ליציאה עצמה, שימו לב גם לדמיון, ועשית פסח להשם אלוהיך, כי בחודש אביב הוציאך השם אלוהיך. הפסח להשם אלוהיך הוא כנגד זה שהשם הוציאך השם אלוהיך. ואתה עושה אותו בחודש אביב, כי בחודש אביב הוציאך. אל תעשה לי פסח באיזשהו חודש אחר, תעשה אותו בחודש אביב, כי הפסח צריך להיות זכר ליציאה. וזבחת פסח להשם אלוהיך על תנו בקר, זה פירוט. מה זה להשיא את הפסח? אומרים. זבחת פסח להשם אלוהיך תנו בקר, במקום אשר יבחר השם ישקם שמו שם. עכשיו אני רוצה שתשימו לב לעניין הבא. לא תאכל עליו חמץ, מה זה עליו? על הפסח. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחמוני. מה יערנו על זה כבר? שיש כאן דבר מאוד מוזר, ומה הוא? שתופסים את שבעת ימי המצות כהמשך של קורבן הפסח. כך יוצא. לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו. מה זה עליו? אתה רואה את שבעת ימי אכילת המצות כהמשך של קורבן הפסח, אתה אוכל עליו. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אתם רואים שמדגישים כל הזמן את עניין היציאה. אבל מה שמעניין פה, שהפרשה רואה את שבעת ימי המצות כהמשך של הפסח. וזה שוב חידוש, מפני שאנחנו רגילים, 14 חודש בין ארבעים פסח זה השם, כנגד, נקפו את מצרים בתינו יציאים. ויש דבר אחר, שבעת ימים שהם מצות כנגד היציאה. אבל פה זה לא כך, פה תחילת היציאה מתבטאת בפסח, ולכן זה טבעי ששבעת ימי המצות יחשבו כהמשך לזה. כלומר, הצירוף הזה של הפסח למצות הוא מתבקש לאור הפתיחה של הפרשה. אם הפסח הוא כביכול שביל יוצא אחר, אז ברור שאני אראה את שבעת ימי המצות כהמשך של הפסח. שבעת ימי המצות למצות לכם, אני כי בחיפזון יצאת ימי המצות למען תזכור את ימי המצות כל ימי חייך, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא יראה מן המצה שנזבח בארץ ביום הראשון לבוקר. עכשיו אני רוצה להתעכב שוב על העניין הזה שכבר התעכבנו עליו. ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, זה המשך של מה? שבעת ימים תאכל מצות, לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. זה לא יראה מן הבשר אשר נזבח בארץ. איזה בשר מדובר כאן? על הפסח. אבל מצות זה לא בשר. לא יראה מן הבשר שנזבח בארץ, זה חוזר לאן? זה חוזר לבזבחת הפסח.
כן, אז מה
המשמעות שזה? וזבחת פסח להשם אלוהיך על תנו בקר, לא יראה מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר. עכשיו יש כאן מעברים לא ברורים, עוברים לי מהפסח אל המצות ומהמצות אל הפסח. הרי לכאורה הייתי מצפה שלא יראה מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר, איפה ייכתב? שלא יראה את המשך של פסוק ב', וזבחת פסח להשם אלוהיך, לא יראה מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר. כי הרי זה לא קשור בכלל לעניין של המצות, זה קשור לקורבן הפסח. איפה הוא מובא? פתאום הוא מובא אחרי הדיבור על שבעת הימים. ויש כאן איזושהי בנייה של הפסוקים בצורה מוזרה. ואולי כדי להבליט את הייחוד שיש בבניין הפסוקים כאן, אני רוצה להראות לכם נקודה פשוטה ומעניינת. שם נאמר, אצלנו נאמר, וזבחת וזבחת פסח להשם אלוהיך, וזבחת פסח להשם אלוהיך.
וההמשך למשפט הזה תלויות ולא ילין ממצב אשר נפתח
היועץ. אפשר לתכנוע ולא תלין. ולא תלין יכול. כמו שאמרנו. דבר על האדם, זה מחטא פסח.
טוב, אני אגיע עוד רגע להערה שלך, ולמה אי אפשר להגיד ילין? ילין, זה מוסר על הבשר, פה עומד, הבשר לא ילין. לא אתה לא תלין אותו כעברי. אלא הבשר לא ילין, הייתם לחזור להערה שלך אם כבר הערת אותה, לא התכוונתי לדון בה, אבל אנחנו נחזור עליה אם כבר הערת. אני מבקש מכם להסתכל רגע אחד, יש לכם פסוק שדומה לפסוקים כאן? בשמועות יש פסוק דומה, אם אני... פרטים, מה כתוב שם?
כשאומרים לא תאכל עליו חמץ, מה זה לא תאכל עליו חמץ? לא תאכל איתו.
שאומרים שעד הימים תאכל עליו מצות, זה אי אפשר שאיתו תאכל, הרי את הפסח אתה אוכל לילה אחד, אתה מצות פה שבעה ימים. אז צריך להגמיש את המילה. העובדה שהתורה נכנסה לדוחק הזה היא לא מקרית, מפני שהיא רוצה להדגיש לך שהמצות נתפסים כהמשך של הקורבן, או שחג המצות הוא המשך של קורבן הפסח, או בניסוח אחר קורבן הפסח פותח בעצם את חג המצות. אבל הביטוי לקשר בא גם בסוף היחידה, ולהעלים את הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר. אנחנו קצת הסתפקנו במשפט הזה. למעשה, אם אנחנו מקבילים את המשפט הזה, להעלים את הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר, למשפטים שלפני כן, אז יש כאן דבר קצת חריג. מה היינו צריכים בעצם לכתוב, לא ילין? איזה מילים פה לכאורה מיותרות? המילים ביום הראשון הם לא שייכות. בשמות אי אפשר היה למצוא את הדבר הזה. למה אי אפשר היה למצוא בשמות את המילים ביום הראשון? כי אין שבעה ימים, אז אין יום ראשון. יש קורבן פסח שאתה שוכל... השאלה היא איך לקרוא, האם לקרוא בערב, סיג, ביום הראשון לבוקר, או לקרוא בערב ביום הראשון לבוקר. מה עדיף עכשיו, לא כל מה שאמרנו, האם התורה קוראת יום הראשון לערב, שבו זוכרים את הפסח, ויום ראשון היא קוראת לבוקר. לערב. לערב, למה?
זה קשור.
כי אנחנו אומרים שהקורבן הפסח פותח את חג המצות. כלומר, מה שהתורה בעצם מלמדת אותי בזה שהיא קוראת בערב יום הראשון, ואלים למצוא את זה בערב ביום הראשון, לבוקר, כאילו בזה שוב חוזרת ומחדדת לי את הרעיון שבעצם חג המצות מתחיל מבערב, מקורבן הפסח כבר פתח את חג המצות, שהרי הוא זכר ליציאת מצרים, לא זכר להצלה מן הקש. זאת אומרת, בכל מיני אמצעים התורה בפרשה פה מביאה לידי ביטוי את התפיסה שאין לנתק בין פסח לחוד לחג המצות לחוד, כמו שאנחנו רגילים, כמו שהיינו צריכים לדעת לא בפרשויות הקודמות, כי ככה הפרשויות הקודמות אמרו. זה ויקרא כ"ג דוגמה מובהקת לזה. 14 פסח ו-15 חג המצות. פה התורה אומרת משהו אחר. פה התורה אומרת שחג המצות שבעת ימים נפתח בקורבן הפסח. ואז איך אני צריך לקרוא את המשפט הזה? ואלים לאדם לזבח בערב ביום הראשון, י"ד נקרא כבר יום הראשון, לא יבין לבוקר. ללמדך שיום שחיטת הפסח, שהוא י"ד בערב, בעצם עכשיו ביום ראשון. אלא שהמילה י"ד פה בכלל לא נזכרה, כי תאריכים אין פה בכלל. אין פה תאריכים, לא רק שאין פה תאריכים של ימים, גם אין פה תאריכים של חודשים. כתוב חודש האביב. לא מדובר פה על תאריכים לשנת ה... כלומר, לא מדובר פה על תאריכים מספריים של החודשים, ולא של הימים, אלא יש כאן התייחסות לעונת השנה. יש חודש אביב, ששם אתה עושה קורבן פסח בערב, והערב הזה נחשב יום ראשון, וממנו תספור שבעה ימים. יוצא על פי זה שלפי ההיבט שמודגש כאן, מתי יגמרו שבעת הימים? אם היום הראשון הוא בי"ד, אז אני סופר שבעה ימים מי"ד. אם קוראים היום הראשון לי"ד, קוראים היום הראשון, אז נספור שבעה ימים מי"ד. הנה חינם. הרי הערנו על הפרט הזה בפעם שעברה, ותמרנו עליו. כי אתם התקשרנו לזה גם עוד דבר, מה עוד התקשרנו לזה? אני חושב שתמיד תוכל מצות, לא משווי עצרת. טוב, אני חושב שאת המשפט הזה אולי אנחנו נדחה. בכל אופן, לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, מכאן עולה ששעת שחיטת הפסח נקראת יום ראשון. אני צריך להוסיף על זה עוד שישה ימים. יוצא שאני קורא בעצם יום אחד לפני מה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים שתתבח זה יום הראשון. י"ד זה שחיטת הפסח. ותתבח זה היום הראשון, צריך לספור תתבח מתתבח שבעה ימים. אבל אם י"ד זה היום הראשון, והוא נקרא יום הראשון, והאם ינצח שבח בערב ביום הראשון לבוקר, זאת אומרת שהבוקר כבר פותח את היום השני. זאת אומרת, בוקרו של תתבח כבר יום שני. יוצא שהיום הראשון הוא יום מקוטע כזה. הוא לא יום שמתחיל מהבוקר, אלא יום שהתחיל מהערב, אבל הוא יום ראשון. הוא חצי יום, אבל עכשיו יום. ועליו אתה מוסיף שישה ימים. ואם הזכרתי כבר את פסוק ח', יכול להיות, פה אמרתי שיש שתי אפשרויות, זה לגמרי ברור. פסוק ח' אומר, מתחיל מפסוק ז', ובשעתה לחזר מקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ופנית בבוקר, איזה בוקר? זה הבוקר על פי הפשט, זה הבוקר שנזכר כבר בפסוק ד', לילין ירצה שיזבח בערב, ביום הראשון, לבוקר. הרי חוזרים על זה עוד פעם בפסוק ז', ובשעתה לחזר מקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ופנית בבוקר, זה בוקרו של שחיטת הפסח. זאת אומרת, הבוקר שפותח את היום השני, שזה, אם נלך לפי התאריכים, אתה יודע, ט"ו, בי"ד בערב שחצת, אכלת ופנית בבוקר והלכת לרעליך. מתי זה הבוקר? הבוקר של תתווה. אבל הוא נחשב פה איזה יום? יום שני. עכשיו אתם יודעים שיש פה שאלה גדולה, איך אפשר ללכת בתתווה לרעליך? אבל תתווה זה מקרא קודש, לא? תתווה, אנחנו יודעים, היום ראשון מקרא קודש ומשווים מקרא קודש. מה אומרים על זה המפרשים? בוא נראה מה אומרים על זה המפרשים. מה זה פנית בבוקר והלכת לרעליך? כותב רש"י למשל, מה רש"י מביא? פסוק זין. ופנית בבוקר ובוקרו של שני. אבל שני במושגים של רש"י. מה זה שני? תזין. כלומר, אמנם אתה אוכל בי"ד בערב, כי הרי לפי ההלכה מתי אוכלים את הפסח? בי"ד בלילה. ואיך רש"י פירש? שלושה זמנים חלוקים, בערב שיש שעות אומן אז אוכלו, וכבוע השמש אוכלו, ואז זה כבר מתראה עם שרופו, בבוקר זה כבר נהיה נוטה. אף על פי כן, רש"י מפרש בעקבות חז"ל, שהוא בשלטה ואחתה וכל השם יוכל השם לערך הבוקר, הכוונה דהיינו עד ט"ו בבוקר, אבל פנית בבוקר, מה הכוונה? לא בבוקר של ט"ו, אלא בבוקר של ט"ו, יום אחד אחר כך. איפה נעלם פה יום אחד? יום אחד נעלם פה, זאת אומרת. ובשלטה ואחתה וכל השם יוכל השם לערך הבוקר, אתה חייב לגמור את זה עד ט"ו בבוקר. ופנית בבוקר ואתה לא עליך, אז הוא ט"ז בבוקר. זאת אומרת, הפסוק פה בעצם דילג על יום שלם. כך אומר רש"י, ופנית בבוקר לבוקרו של שני. מלמד שטעון לינה ליל של מוצאי יום טוב. זה לקוח מחגיגה. מה הקושי שגרם לרש"י ולחז"ל לומר את הדבר הזה? זה שקשה, איך אפשר בט"ו ללכת לא עליך? זה מקרא קודש, מה זה תלך לא עליך? מה אומרים הפרשים האחרים על העניין הזה? זה קושי, לא? מה אומר אבן עזרא? ופנית בבוקר, אמרו המכחישים, אני קורא בן עזרא, כי ילך ביום קודש אל ביתו וארצו. למה יום קודש? כי זה בוקר ט"ו, זה ט"ו במקרא קודש, וכתוב והלכת לא עליך, אז אין לנו אלא דברי הכתוב. ואנחנו לא נסמוך על דעתנו במצוות כי אם על מעתיקי התורה. והנה מצאנו ביום השמיני שילח את העם, והוא יום קודש, וכתוב אחר הוא ביום 23 בחודש השביעי, שילח את העם. ומה הראיה שלו משם? מה הוא רוצה להביא משם? בכלל מאיפה זה הדבר הזה? טוב, נחזור לזה עוד רגע, אני לא רוצה להתעקע פה באמצע העניין, אבל אנחנו, תזכור, אנחנו מאוד חייבים התייחסות לזה, וגם תזכיר לי את העניין של ילין שאמרת, אני רוצה לחזור גם אליו. יש אומרים כי הפירוש לעולם כאשר הוא יום החול לארצם. מה זה? והלכת לאוהליך סביב לירושלים, ומשם ילך אל ארצו בחול. הוא הולך עם עזרא מנסה לפתור את הבעיה. יש אוהליך ואוהליך הזמניים, אוהליך הזמניים שנטעת אותם, שהקמת אותם באופן זמני בירושלים. זה לא בעיה, אין פה בעיה של חום שבת, אתה מזמין אותו נמצא בירושלים. ומתי תלך הביתה, הביתה תלך למחרת. זאת אומרת, לאוהליך הכוונה לאוהלים הזמניים. אז מה שכתוב, בנית בבוקר, איזה בוקר זה? תתווה, לא כמו רש"י. אבל אוהליך זה לא ביתך, אלא אוהליך הזמניים. שוב, בשביל לא לעבור על האיסור. אבל... תראה, גם אם תתנתק מהמחלוקת הזאת, בכל אופן, האווירה של הפסוק, הרי אתה הולך לביתך ביום טוב, זה בלתי אפשרי, אתה עולה בשביל יום טוב, אתה הולך, הרי הליכה לבית כרוכה בכל מיני איסורים, שמבלי להיכנס כעת להגדרה כל אחד ואחד מהם מה תאורת המדע רבנן, אבל יש כאן בעיה של טלטול, יש כאן כל מיני בעיות, אתה איך אתה תלך העולים עם איסורי שבת? טלטול זה מדאורייתא, אז מה אתה עושה? איך תלך? יודע מה, מחמר, לא יודע, יש כל מיני דברים פה, ומה אתה אתם? איך, ביום טוב, מי הולך ביום טוב הביתה, איך אפשר? אז מילא, אם אתה חוזר לאוהל שלך, נגיד, איכשהו אפשר, כנראה חז"ל גם את זה ראו שזה לא כל כך מסתדר, אבל עד הבית ממש, אבל זה, לא זה ולא זה, פשט הכתוב, אני חושב שאתם שמים לב שיש קשיים בשני הפירושים, הפשט הפשוט הוא שבבוקר גמרת את תפקידך. עוד רגע, האם על פי מה שאנחנו פירשנו את הפרשה, נעזוב כעת את העניין ההלכתי ואת הפרשיות האחרות, האם על פי התפיסה של הפרשה כאן, יש היגיון בפירוש המשפט באופן מילולי? פנית בבוקר ועשה לו עליך? למה לא? אבל מה היום הראשון של שבעה ימים? מה זה עוזר לך שזה היום השני יכול גם יום שלישי?
זה
יום
השביעי של בטר, זה אולי יפה, אתה
לא, לא, אני חושב ש... בוא נאמר כך, לדעתי אין קושי בדבר, מפני שגם אם הלבטנו עליו את שבעת הימים, אז אחד היה אמר לנו ששבעת הימים צריכים כולם להרצות אותו מקום. הקורבן צריך לעשות מקום אשר יבחר השם, כי הוא קורבן. אבל אכילת המצות, אתה יכול לאכול בכל מקום, כהמשך לאכילת הקורבן. מה זה לאכול איתו? הרי גמרת לאכול את הקורבן. זה רק עניין סמלי, שאתה רואה את אכילת המצות כהמשך לאכילת הקורבן. ברגע שהיום הראשון נתפס, אם אני אפרש כזה נכון, ביום הראשון, שי"ד נתפס ביום הראשון שבעת הימים, כי זיהיתי את הפסח עם חג המצות, וראיתי אותו כיום הראשון, ממילא שט"ו הוא כבר יום השני, יום השני זה צפיית בקודש. אבל גם לפי התפיסה שבישיבה היום הראשון הוא קודש, גם אז אין פה שום קושי, מפני שלפי התפיסה של הפרשה הזאת ט"ו הוא כבר יום השני, הוא כבר לא יום הראשון. נכון שאני עדיין לא מסביר איך זה מתיישב עם הפרשיות האחרות, נגיע לזה. מה שאני מנסה לומר, או מה שאני מנסה כעת להסביר, שיש היגיון פנימי לפרשה הזאת, ואני מנסה לשאול האם כל הפרטים של הפרשה מתיישבים עם ההיגיון הפנימי של הפרשה. אני מנסה לראות שכן. אחרי שנגמור את זה, נשאל את עצמנו איך ההיגיון של הפרשה הזאת יתיישב עם ההיגיון של פרשות אחרות. אבל הצעד הראשון זה למצוא היגיון פנימי בפרשה. ויש היגיון פנימי בפרשה. אם אדם תופס את קורבן הפסח כהתחלת, כזכר ליציאת מצרים, אז הוא פותח שבעת הימים. ומה היום הראשון של שבעת הימים, ותפקע את היום השני. אני תמיד הולך לפי ההנחה שהלילה עוד שייך ליום הקודם, ולא פותח את היום הבא, וכבר דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. עכשיו, ששת ימים תאכל מצות. אני יכול לומר כעת, כאן פה אני יכול לפרש שתי אפשרויות. אני יכול להמשיך את הכיוון שהלכתי. מה זה ששת ימים תאכל מצות עכשיו? מהיום. אחרי שפנית בבוקר והלכת לו עליך, ששת ימים תאכל מצות נוסף על היום הקודם, שכבר גמרנו איתו. היום הראשון היה העניין של קורבן הפסח, שוודאי אתה אוכל עליו מצות, אבל עכשיו פנית בבוקר, ששת ימים תאכל מצות. אז לפי זה, מה זה היום השביעי? זאת אומרת, לפי החשבון של הפרשה הזאת זה ביום השמיני. אומנם זה יוצא שביעי לט"ו, אבל יוצא שלפי, אם אני ממשיך את ההיגיון של הפרשה הזאת עד הסוף, ואני לא חייב, אני מיד אומר את השאלות האחרת, יוצא שהפרשה הזאת מתארת את המבנה של הפסח והמצות בצורה כזאת. קורבן הפסח קרב בערב, והוא נחשב יום ראשון. עליו אתה מוסיף שישה ימים של מצות, שזה ביחד עם הלב הראשון נותן שבעת ימים. ולמה אני צריך להגיע לשבעת ימים? מפני שהפרשה פתחה ואמרה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה זה השבעת ימים? שבעת ימים זה היום הראשון שהוא יום קורבן הפסח, פלוס שישה ימים. ועל זה הוסיף בפרשה עוד יום שהוא עצרת. עצרת לאו דווקא במשמעות של אכילת מצות, אלא איזשהו, מה שאנחנו קוראים להם, אולי שמיני עצרת. וזה בעצם כבר שמיני לחשבון. זה אפשרות אחת, כמובן. עכשיו יש אפשרות אחרת, שמה שכתוב ששת ימים תאכל מצות ויום השביעי עצרת, זה לא המשך לפסוק הקודם. חנית בוקר כבר עשה לו עליך, נגמר העניין. ששת ימים תאכל מצות ויום השביעי עצרת זה סיכום של כל הנושא, והוראתו היא כזאת: מתוך השבעה ימים שדיברנו עליהם, איזה שבעה ימים? יום ההקרבה פלוס שישה זה שבעה. מתוכה ששת ימים תאכל מצות ויום השביעי עצרת, אין הכוונה שביום השביעי לא תאכל מצות. הכוונה שבניגוד לשישה ימים הראשונים שהם לא עצרת, ביום השביעי יש עצרת מבלי לשאול את אכילת המצות. כלומר, לפי האפשרות האחרת, מה שכתוב ששת ימים תאכל מצות ויום השביעי עצרת, זה לא ברמה שביום השביעי לא אוכלים מצות. כי הרי זה חלק, זה אותם שבעה ימים שדיברנו עליהם לפני כן, זה לא יום שמיני. אלא זה בא להגיד שבניגוד לימים הקודמים, היום השביעי הוא גם עצרת. הוא לא עצרת להפוך למצות, אלא הוא גם עצרת. אני לא מכריע פה משתי האפשרויות, אני מציג את שתיהן. אני רק אומר דבר אחד, שעל פי ההיגיון של הפרשה, נעזוב את פסוק ח', נסתפק בפסוק ז', על פי ההיגיון של הפרשה, הבוקר של ההקרבה אתה משוחרר, בגלל שהיום הראשון הוא יום ההקרבה. מובן? זוהי לפי דעתי התפיסה ש... מובעת בפרשה הזאת. עכשיו השאלה היא, האם אני יכול להסביר על פי זה את הפרטים הייחודיים לפרשה? נתחיל מהעניין של, מה זה נתחיל? אני חושב שבזה נסתפק, אבל היום לפחות נתחיל בזה. העניין שסיימנו בו, העניין של הלילה. העניין של הלילה, כי בחודש אביב יוצאך השם לך ממצרים לילה. האם אני עכשיו יכול להבין, נעזור רגע את השאלה המציאותית, מתי יצאו. האם אני יכול להבין למה המקרא מדגיש היציאה הייתה בלילה, בפרשה שלנו? כמובן מאליו, אם קורבן הפסח שהוא נעשה בלילה הוא זכר יציאת מצרים, אז צריך להגיד שיציאת מצרים הייתה בלילה. זאת אומרת, אני צריך מבחינת התפיסה להתחיל את יציאת מצרים מהלילה. בגלל שקורבן הפסח הוא זכר יציאת מצרים והוא בלילה. אתה יכול לבוא ולשאול על סמך מה אתה אומר את זה. אז פה לקחו אחד מה אתם רוצים, לא אכפת לי. אתם יכולים לבוא ולומר שהרשות הייתה בלילה, אתם יכולים לומר שעלות השחר נקרא לילה. אני מעדיף את פירוש הרמב"ן, הוא יותר מסתדר, שקוראים לרשות יציאה. כיוון שהרשות איתה מהחצות, וזה מתאים לזמן קורבן הפסח. השאלה שאנחנו צריכים לשאול פה, זה האם כל התפיסה הזאת היא לגיטימית? האם לגיטימי לראות את קורבן הפסח כביטוי ליציאה? הרי לכאורה, קורבן הפסח, על פי מה שאנחנו יודעים, זה הביטוי למשהו אחר. זה הביטוי לאי הקעה.
אבל
לילה זה כינוי כללי. הערב התחלת הלילה, והלילה זה כינוי כללי. עכשיו אני אולי רק אשיר על העניין הזה, כי אני רואה שהזמן נגמר. אני רק אומר כך, האם לגיטימי לראות את קורבן הפסח כפותח ליציאת מצרים? נדמה לי שכן, שהרי גם אם נלך לפי הטור בספר שמות, שקורבן הפסח היה רק כאי פגיעה של מכת בכורות, אבל הרי כל אחד יכול לשאול את עצמו מה גרם בפועל היציאה, מה הפעולה שהכריחה את פרעה לתת, רשות לתת, כמובן היה מכת מצרים, וקורבן הפסח הוא חלק ממנה. אז בוא נתפס קורבן הפסח וההכרה, הם נתפסים לא כזכר לאיזה נס מופלא של אי הכרה, הם נתפסים כגורם שאפשר את היציאה. ולכן היציאה היא מן הלילה, הרשות היא מהלילה, קורבן הפסח עצמו כבר מבטא את הלילה, מפני שהקורבן הפסח הוא נמצא בתפר, שבין סוף המכות מצד אחד, והוא מאפשר את היציאה מצד שני. אז אני יכול לתפוס אותו כסיומם של המכות, ולנתק אותו מן היציאה, כך אני נתפס לבית השמות, אני יכול לתפוס אותו כפותח את היציאה, וכך הוא נתפס לספר דברים. זה היבט אחר לגמרי על קורבן הפסח. טוב, זה בינתיים מה שאנחנו יכולים להסביק. נשאל לנו להסביר, אז למה ההלכות של הפסח צריכות להיות שונות? למה הבישול באש נעלם, למה האש נעלם, ולמה כל האלמנטים המאפיינים אותו נעלמו כאן. טוב, זה אין לי, זה הסבר מלא, אבל אני חושב שאנחנו נוכל בכל אופן להסביר את זה בצורה מסוימת, אבל זה אנחנו נפנה של הפעם הבאה. אני רק רוצה להעיר, יום שני הבא אני לא אהיה עם מילואים. ופגע שם שני אחרי זה, במחרת שבועות אין בעיה, זה לימודים רגילים, נכון? יום שני הבא, שזה יום אחרי יום ירושלים, הלימודים הם רגילים, אבל אני לא אהיה, כשאני אהיה במילואים. אבל עוד שבועיים אנחנו נפגשים לשם. מה? אולי יש לך צוות, כן. טוב, בנת השם עוד שבועיים, ואין את הנושא. גם את הילין הזה, תזכיר לי. טוב, אני לא יודע, לא רציתי מהילין.